שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם שי פורסטנברג, חייל משוחרר שעושה בעיקר מילואים, מחנך כיתה בעת המלחמה לשעבר, סופר שכבר זכה במקום השני בפרס בית עגנון, זוכה שנתיים ברציפות בחידון הסינמטק ביום העצמאות לקולנוע ישראל, קולנוע ישראלי, אוהב קולנוע, מבקר ספרות ומתרגם. שלום שי.
שלום אברום.
אלוהים, בן כמה אתה?
אני בן 24, ובאמת רוב הדברים שאמרת הם לא כך חשובים או משמעותיים.
אבל זה המון.
זה באמת לא הרבה, ואני חושב שאני אראה לכם הכי הרבה פוטנציאל שהיה לך, שעדיין לא מימש אותו. זהו, גילה אלמגור כנראה את התפקידים הכי גדולים שלה כבר עשתה, אבל אני... ואנחנו מברכים אותה בעוד הרבה תפקידים מצוינים בעתיד.
אני אפגוש אותך כשתגיע לגילה, אני לא יודע בן כמה אני אהיה, אבל בוא נגיד שזאת תהיה שיחה לא אופיינית בין בומר, לנציג לא מייצג של דור הזד, והגילוי הנאות בינינו יחכה לסוף השיחה.
קדימה.
זה הסכם סביר?
אני חושב שזה בסדר.
כלומר, הדבר היחיד רק שלא סגרנו זה מי זה הבומר.
מי זה הבומר?
נכון.
זה הברומר ובומר, זה יכול לעבוד ביחד.
תראה, כשאנחנו המון זמן במשחק המקדים לשיחה הזו,
נכון.
וחשבתי שאולי תבחר באיזה ספרות כבדת ראש, כמו הביקורות ספרים שאתה כותב, גם בארץ, גם במעלה, או בסרט ישראלי שאתה כל כך אוהב, ובסוף הלכת לאלטרנטיבה אחרת לגמרי. בחרת ב?
בחרתי בגששים, באגדה הגדולה מכולם.
אפרופו בומר, זאת אומרת, אני לא בטוח כמה מאזינים בני דורך ידעו מי הם, אבל בחרת ואנחנו עליהם.
אז אני חשבתי על זה הרבה לקראת השיחה.
Okay.
זאת אומרת, באמת זה דבר מוזר, בחור צעיר, בוחר באיזה משהו שכביכול במבט ראשון נראה שעבר זמנו, נחלת העבר לגמרי, ואיך ככה מסתדרים עם הפער הזה, ו... חשבתי על שתי תשובות שאני חושב שתשובות סותרות, אבל משלימות את הדבר הזה. ואחד הוא שאני לא חושב שהגשש נעלמו, ואני לא חושב שהגשש לא אקטואלי. כשאנחנו היינו עושים מסדרים בחדר בצבא, והיינו מנקים וזה, תמיד מה שהיינו שמים...
סדרים במובן מסדר.
מסדרים, כן.
לא ליל הסדר.
לא, מסדרים.
כן.
היינו צריכים לנקות שהרס"ר יבוא ויוודא כן. שהחדר נקי,
וכל
בסדר. לגמרי. כן. אז מה שהיינו שמים בפלאפון ומשמיעים בחדר, זה מערכונים של הגשש. ולא רק אני אהבתי את זה, אלא כל החבר'ה שהיו איתי בחדר היו נהנים מזה, ואני חושב... שהשפה שלהם עדיין נוכחת, ועדיין הם מצליחים גם היום, אם יקשיבו להם, לפנות לקהל צעיר, וכן שהוא ימצא בו משהו, ברור שיהיו שם דברים שיהיו לו זרים ומוזרים, אבל יש, אני חושב, בהומור שלהם, איזשהו מימד על זמני,
שפונה והתשובה אלינו. והתשובה ההפוכה.
והתשובה ההפוכה היא כבר יותר מורכבת ויותר אישית. ואני חושב, אני גדלתי בתור בן בכור, אפילו נכד בכור, במשפחה שלי, בן בכור תמיד מוקף במבוגרים, ותמיד רוצה לפרוץ ולהגיד לו, אני לא בעולם של הילדים, אני אחד מהמבוגרים. ואני התחלתי לאהוב גששים כשהייתי בכיתה א', ואני, בעיניי זה ייצוג אולטימטיבי של איזה משהו מעולם המבוגרים, שאני מצליח להיכנס אליו, לחדור אליו.
אתה מצליח להיכנס אליו, או שהוא מצליח להיכנס אליך?
שאנחנו מצליחים להיפגש.
אוקיי.
אני חושב שזה העניין, ובהקשרים האלה זה באמת, אני חושב, אולי מגיע כבר לאיזו אמירה רחבה יותר על הומור. כן, דיברתי קודם, אמרתי, בהומור יש מימד על זמני. בהומור, בהומור גם יש, אני חושב שזה נכון.
זה לא מה שאמרת, אמרת שהגשש הם על זמני,
נכון.
בהומור עוד לא אמרת.
נכון, אבל אתה אומר, מה על זמני, מה יכול לדבר לאנשים בגשש? אני חושב פחות או יותר... לדבר, בגשש זה אומר להצחיק אותם. אין סוג אחר של מפגש שיכול להיות
תסביר,
שם.
תסביר לי משהו. אנחנו מדברים כבר 4 דקות, הסברת בצורה מאוד מאוד רהוטה את שני צידי המטבע. זאת אומרת, אתה והגשש והגששים והשכבה החברתית שלך, איך זה מסתדר עם מה שכתבת לי באחד המקומות, גוד מורגן, נגיד שאנחנו מדברים ביידיש בינינו, בסדר? השקעתי עוד קצת מחשבה בעניין, בגלל שאני מרואיין לא מנוסה בלשון המתה, אני מרגיש שזה יצטרך להיות עם תשתית טקסטואלית משמעותית יחסית, אחרת לא יהיה לי מה לומר, או שאני סתם על ההג. אני חושב שחוץ מהנושאים המוצאים, יש לי מה לומר על משורים שאני אוהב, עמיחי רביקוביץ', אהרון שבתאי, ועל הספרות העברית ב-20 השנים האחרונות, אפשר לבחור ספר או סופר מסוימים, וכו' וכו'. אפשרות שלישית שעשויה להיות מעניינת, לדבר הומור ישראלי, נגיד על הגששים. אני חושב שהפעם הראשונה שאני שמעתי את הגששים, הייתי בכיתה ד' ה' ו'.
זה אומר איזה שנה?
לא יכול לגלות, כי... לפני שער השר שלך נולד.
בלי ספק.
זה היה במה שנקרא בית העם בירושלים, ג'רר בחר, הייתי בכיתה ד', אז זה היה 64-65. זה או התוכנית הראשונה או התוכנית השנייה. סינים בבלש זה מתי?
זה שלישית שלהם, זה כבר...
זה אחרי ד'.
זהו, היה שמחת תוכנית ד', וסינים הגשש.
אז או ד' או זה, אני לא יודע כרגע, אחד משתיהן. הרגשתי שם הרגשות אחרות ונגיע אליהם, אבל באמת בוא ניקח לרגע...
רגע, אני רוצה לשאול, הלכת לשם לבד? הלכת עם המשפחה?
לא, המשפחה.
אני זהו, אני לא רואה.
המשפחה שלי אפס לא היו, לא, יש לי בן דוד אהוב, משה, שהוא חי עולם שונה משלנו, הוא חי בגימנסיה, הם היו החילונים של ירושלים, ולכן הירושלמית הגששית הזו הייתה הרבה יותר קרובה אליהם, אשר הייתה קרובה אלינו הדוסים הסגורים בדלת אמותיהם. אוקיי? לכן הוא פתח לי את הפתח למקום הזה. בוא נתחיל קודם כל עם השפה. אתה בכלל בכתיבה שלך וב... גם בדיבור שלך, השפה היא נדבך מאוד חשוב. ואצל הגששים יש שני גיבורים, הפרפורמנס של מור הדמויות, והשפה הגששית הספרותית והמדוברת.
אני חושב שקודם כל החשיבות הרבה של שפה נובעת או משקפת את העובדה שאתה אולי פגשת אותה מפגש ראשון בבית העם, בהופעה, אבל רוב האנשים, המפגש הראשון שלהם היה ברדיו. וברדיו אתה לא יכול להביא ספקטקלים, אין פה הרבה, אתה צריך שהשפה בלבד, הדיבור יתפוס את השומע.
השפה כן? והדליברי, כלומר המשחק.
לגמרי.
המוזיקה של השפה.
המוזיקה, בדיוק, המוזיקה כן. של השפה וההדהודים שלה וכל זה. אני אומר, אז המרכזיות של השפה אצל הגשש נובעת בין השאר מהרדיופוניות, כן? זה עולם שעוד אין בו טלוויזיה. כשהגששים מתחילים ב-64, אסור על פי חוק בישראל לשדר שידורי טלוויזיה. אין עוד שום רשות שעושה את זה, כן? זה עולם של רדיו, ולכן משם, בין השאר, נובעת החשיבות הרבה של השפה. אבל מעבר לזה יש פה, אני חושב, עניין עמוק יותר. והשאלה כמה עמוק אנחנו נכנסים. כי אם נתחיל אולי באיזה רובד אחד שזה, נחשוב על אחד המערכונים הכי ידועים והכי מצחיקים של הגשש, הצ'ופצ'יק של הקומקום.
צ'ופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית, זר בוביל.
בדיוק.
הלו, זה רדיו, זין בפתח.
לגמרי, לגמרי. על מה המערכון הזה בעצם מדבר? הוא התנגשות של שתי תפיסות שפה.
של, בוא נראה אם אני אלך בדרכך, של ראומה אלדר ו...
אברהם חטף פתח,
אברהם חטף פתח, כן, שזה בעצם הרדיו הפורמלי, החט והעין והרייש וכולי, לבין הרחוב.
לגמרי, כן? והגשש, הם פועלים במתח ביניהם, מודעים מאוד מצד אחד לעברית התקנית המוקפדת, ומצד שני הם גם מקשיבים לאזרח הקטן שברחוב, כן? למשה שיושב על המרפסת בבית ומתקשר לרדיו, כן? והם יודעים שהחברה הישראלית כל הזמן מתנגשת, זה לא רק הם, בין הרבדים האלה של השפה, והמתח הזה הבסיסי הוא מתח נורא מצחיק. כן, והם יודעים להיכנס אליו ולנצל אותו לצרכיהם.
המתח שלהם הוא יכול להיות שהוא כפול. מצד אחד זה באמת בין הפורמליות של חברה, שעדיין הרדיו שלה הוא BBC בכל המובנים.
כן.
ובצד השני זה איך הרחוב מדבר. אוקיי. אבל גם בתוך משפטיהם הם, יש בבת אחת גבוה ונמוך. כלומר, בבת אחת זה משפטים שלקוחים מהמקורות, יחד עם איזה מין ארסיות יומיומית, כן. וזה עובד. כלומר, כן. זה שני מתחים.
אז, אז, אז פה אני חושב באמת נכנסים אולי לרובד עמוק יותר.
תמשיך.
כן?
נלך עם זה.
ואני חשבתי, שמעתי לא מזמן את הפרק שעשית עם נונו, עם פרופסור כן, אמנון רז קרקוצקין,
כן.
שמדבר על הטקסט החשוב של שולם, הצהרת אמונים לשפה שלנו. ומה אומר שם שולם? אומר, אנחנו חייבים מאוד 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 להיזהר בשימוש שלנו בשפה. כן, השפה שאנחנו משתמשים בה, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לרתום אותה לצרכים שלנו, זה לא עובד ככה. היא בעצם הבוס, כי יש לה כל כך הרבה משקעים והדהודים ומשמעויות שהותענו בזה בעבר, ולכן בעצם מי שתשלוט זה השפה, ואנחנו יכולים להדחיק כמה שאנחנו רוצים את הכוח שלה, בסוף זה יתפרץ, כמו איזה תת מודע פרוידיאני כזה. ואני חושב, ואמרתי לעצמי, שמעתי את הפרק, ואמרתי, רגע, ואני כבר ידעתי שאנחנו מתראיינים, עומדים להתראיין לפרק על הגשש, ואמרתי, רגע, השפה של הגשש לא בנויה ככה. אני לא חושב שכשאני שומע את הגשש, אני שומע את המתח בין הניסיון לרתום את השפה לפרויקט לאומי מחולן, ובין איזה שפת קודש שככה, יושבת במחשכים ומחכה להתפרץ, ומחכה להוציא את האר הציונלי.
אבל אולי משהו באמצע, באיזה...
אז אני חושב שהם מצליחים, אני חושב שהמתח הזה מצליח לעבור אצלם למנגנון אחר.
תן דוגמה.
למשל...
לטרנספורמציה של הטקסט.
אז אני חושב, למשל, יש איזה מערכון שלהם, נקרא אמן כן יהי רזון. כן. זה מערכון על מכון להרזיה. מערכון מאוד מצחיק.
שאגב, בכל בעלי המקצועות שלהם, הם לא יוצלחים ושרלטנים עם מדרגה הראשונה.
אני חושב שגם בזה ניגע, כי זה עולם שלם. זאת אומרת, זה באמת איזה מבנה בסיסי של מערכון שהם חוזרים אליו הרבה, של בעל מקצוע ואדם חסר עונים שנקלע אליהם. אז יש שם איזה שני נוכלים שפותחים מכון להרזיה. מה פתאום מכון להרזיה? ואז למכון קוראים אמן כן יהי רזון. שים לב, כבר יש פה איזה משחק מילים נחמד כזה. ואיך קוראים למכון להרזיה שהם פותחים? לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל.
שמן ישראל, כן.
זה במקום, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל.
הנה, אז זה משחק, אבל אצל שולם, בוא לא
נדבר. תקשיבו לפרק כולם.
כן, לא ברור, חובה. אצל שולם זה המתח הגאולי, הפריצת אחרית הימים לתוך הימים, סוף ההיסטוריה לתוך ההיסטוריה, בסדר.
נכון.
הם הולכים לדרך באמצע, באיזה מובן, עוד לפני שישראל ידעה שב-2024 היא תהיה יותר מסורתית מחילונית ויותר מסורתית מדתית, הם מדברים מסורתית.
מעניין מאוד. אוקיי? אני חושב, כן, ואני ניסיתי לחשוב רגע, אבל הגששים לא המציאו את זה. כן? והדבר הזה, היכולת לשחק על המקורות, אם תקרא שירים של ביאליק, תראה את זה שם. ואם תקרא סיפורים, ומי שבעצם המציא את זה, וביאליק מייחס את זה לו, זה מנדל למחור ספרים, כן? שלום יעקב אברמוביץ', כן? היכולת, במובן מסוים, בכלל, לחשוב לאומית, זה לא, כמו ששולם יגיד לך, הדחקה גמורה של הקונוטציות הקדושות והמטענים האלה, אלא זה היכולת לעשות עליהם פרודיה, יכולת להפוך אותם למין מטבעות דיבור.
תן לי להוריד את זה.
כן.
להוריד את זה.
סליחה.
להוריד את זה רק כדי שאני אבין, לא כדי שאתה תדלל את עצמך חלילה. אני לא רוצה כרגע להיכנס למרחב שבין ניסים אלוני, שהוא עשה את אחת ההקפצות הגדולות בהיסטוריה של הגשש, לבין ביאליק. אני אגיד שאני חושב שיש פער עצום בין המרד של ביאליק ודוריו ובני דורו, המשכילים שמנסים עוד לשמר איזה שורשים, לבין העגה הירושלמית.
מעניין מאוד, אוקיי? תגיד על זה עוד דבר.
באיזה מובן? אחד מדודיך הזקנים, חיים הלל בן ססון, כתב ספר שנקרא רצף ותמורה. תמורה זאת המרד, או נגיד זאת הרבולוציה, והרצף זאת האבולוציה. הביאליקים למיניהם הם רבולוציונרים, הם שברו את המבנה הישן, וניסו מתוכו לבנות עולם חדש, מן היסוד נקימה.
לא, 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 לא בדיוק, כשאתה קורא את ביאליק, אתה לא יכול היום, אם אתה לא ישיב הבוחר,
אני, אבל...
נורא קשה לך לקרוא את ביאליק.
ביאליק של אז אני יכול. הוא ביאליק של מרד. אבל רגע, שנייה. ביותר של מרד. אני חושב שהגשש, בעקבות שי כאופיר, בונים שפה שהיא יומיומית במובן המדובר של המילה. כך דיברו בירושלים המסוימת ההיא ברחוב האגס במאה השערים, שגברי בנאי נולד שם ושייקה אופיר הוא ארבעה דורות שם, והילדים בכיתה שלי בבית ספר דוגמה בשוק היו, כך דיברו. כן. מין תמהיל של עברית ואספניולית ותפילתית וצרפתית וערבית ויידיש ו... זה היה התמהיל, ולכן במובן הזה הם ממשיכים רצף ולא מייצרים אלטרנטיבה.
אני חושב, אני מסכים איתך בזה לגמרי, אני חושב שכן היכולת לעשות את זה בצורה מודעת, ויכולת בעצם, היכולת לחשוב על זה כדבר שהוא ראוי לבמה, כן, זו סוג, זאת אומרת, הרבולוציה לא תהיה בעצם... ההמצאה של הדבר הזה, כן? אף פעם לא ממציאים שום דבר בעולם. אתה תמיד מצליח, ואני חושב שזה קשור למה שדיברנו קודם על הומור, ועל היכולת לקחת משהו ממקום מסוים ולשים אותו במקום אחר, כן? הזמני והעל-זמני והמתח הזה, לקחת משהו במקום מסוים ולשים אותו במקום אחר. כן? והמהפכה הגששית לא הייתה בהמצאה של שום דבר, גם הם יגידו לך את זה, כן? אתה רואה את זה בהרבה רעיונות שהם עושים, הם אומרים, פשוט הקשבנו. והיכולת להקשיב, יכולת...
להקשיב ולהדהד את הקשר.
והיכולת להקשיב, ואחר כך בדיוק לשים את זה על במה, היא המעלה הגדולה שלהם
אני בתוך רוצה הדבר הזה. שייתי, בוא נשאר על זה רגע.
כן.
הם נתגלים באקראי, בחצי אקראי, כי הם פחות ידועים מבני הדור הקודם. הם חבורה צעירה, לא הייתי אומר, הגל הראשון של הבדרנים הישראלים נכון. דאז. נכון. באוויר יש עדיין את ההומור היידישיסטי הכבד, ג'יגן ושום אחר.
אני לא הייתי אומר כבד.
לא, כבד במובן נכבד, סליחה, במובן מכובד, מצחיק, נוכח.
כן, אבל הוא, אתה חושב שהוא ההומור הבזוי ביותר בארץ.
הוא קיים אבל.
המשטרה עוצרת הופעות של ג'יגן ושום אחר באמצע, כי אסור להופיע ביידיש בארץ, כן?
אני תכף נגיע למערכון שבחרת, והוא דווקא נכתב על ידי מישהו מהז'אנר הזה. ואז מגיע שייקה אופיר, כישרון ברמה בינלאומית. כלומר, בן אדם ששולט לא רק בקול, גם בגוף, גם בהופעה, גם בקהל, הוא קומבו.
לגמרי, לגמרי.
הוא חמישייה לבד.
פנומן.
ומצליח להעביר, לחלק את עצמו לשלושה, נותן לכל אחד מהם חלק, ובונה להם את התשתית, כמובן שפשנל המפיק היה קוסם בלזהות אותם, נכנס ניסים אלוני ולוקח את השי כאופריזם הטלנטי לתוך תבניות של במה פורמלית מוכשרת מאוד, ואז מגיע יוסי בנאי.
כן, שהוא מין הסינתזה, בדיוק זה.
כן.
זאת אומרת, זה, ואני אגיד, אנחנו בין השאר מתבססים בדברים שלנו, על הרבה מהמחשבה, שנעשתה בתוכנית במדינת היהודים של מודי ברון, כן, וזה...
זכרונו לברכה.
זכרונו לברכה.
נהדרת.
שהיא תוכנית כן. אדירה, והוא בפרק מעניין על הגשש, פחות או יותר מצייר את המבנה הזה, שאתה עכשיו תיארת, מצד אחד עומד שייקה אופיר, ומה שהוא נותן להם זה מצד אחד דיוק, ועבודה מאוד מאוד מוקפדת, שזה גם הם מקבלים מחברתו של שייקה אופיר, ללהקת הצ'יזבטרון נומי פולני, שהנחתה אותם בתרנגולים, והם, הגששים, לאורך כל השנים היו עובדים שנה על תוכנית. זאת אומרת, יש לך תוכנית הצגה של פחות או יותר שעה ומשהו, הם היו עובדים על הדבר הזה שנה. היום ארץ נהדרת עובדים שבוע על פרק חדש, ולכן זה נראה ככה וזה נראה ככה, כשגם בארץ נהדרת יש הרבה דברים טובים ומוצלחים, אבל רמת הדיוק שהם לקחו משי כופיר, לקחו מנומי פולני, היא מדהימה. כן, אז אנחנו מצד אחד מקבלים את זה משי כופיר, מצד שני מקבלים לנו באמת, וממקם אותה במרחב ירושלמי, במרחב אחר, שונה להומור הישראלי, זה שייקה אופיר, מגיע ניסים אלוני, מביא להם איזו חשיבה תיאטרלית אחרת, כן? אולי המייצג הכי מובהק של זה, זה מערכון כמו קפיטריה בטבריה. כן?
איך בונים בניין מלמעלה?
זהו, של... מצד אחד הוא לוקח איזו הוויה אמיתית, ישראלית. כן? אתה יכול לחשוב על המון פרלמנטים של זקנים כאלה שפחות או יותר מדברים כמו קפיטריה בטבריה, אבל יכולת לחשוב על הכמעט תיאטרון אבסורד הזה. היא מדהימה.
ולמתג את טבריה כחלם הישראלי.
זהו, זה מדהים.
לא יכולת להגיד את זה, נגיד, על הוד השרון. זה לא היה תופס.
ברור. כן. אבל זה לא רק, אלוני לא ממציא את זה, אלוני יושב פה על תשתית, גם שכול וכישלון של ברנר, הוא ספר סוער נורא נורא, יש שם המון אסונות וקשיים, ובסוף הם מגיעים לטבריה ועושים,
עיר הנופש,
שום דבר גדול לא יכול לקרות פה.
אז תראה, אז אני חושב שחוץ, כלומר, מה שעשינו עד עכשיו, קצת נגענו בשפתם, נגענו ביסודות של המנועים שלהם למור שייקי אופיר, ניסים אלוני, יוסי בנאי, גם אחרים עוד נגעו שם.
נכון, נדבר אולי אחר כך על מוטי קירשנבאום, על מה שהוא עושה.
כל כותבי הדור נגעו שם, גם מוטי, נכון. ואני חושב שהם עשו משהו מאוד 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 מעניין, אבל אני לא יכולתי להבין אותו אז, אני יכול להבין אותו היום. הם... לפני. תל אביב דאז היא עיר של דור אחד, ולכן היא אולי גם עיר של דמות אחת, של התל אביבי. או חמש דמויות. ירושלים, נכון. עיר של שנים רבות, של דמויות רבות, של רבדים רבות. לכן מספר הדמויות שמסתובבות פה ברחוב, אני זוכר מילדותית כמות המשוגעים ברחוב. עכשיו, חלקם מהמשוגעים היו פרופסורים נכבדים. כן. זה לא המשוגעים עם... כלומר, זה הרחוב...
הגששים אומרים באיזשהו מערכון, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים עם טעם.
אז הם היו משוגעים איכותיים מאוד, ומה שהם עושים הם ירושלים הפריפריאלית לתל אביב, ודמויותיה הזרות מעט לתל אביב, הם מכניסים, הם מייצגים את הפריפריה שלא הייתה מיוצגת. 10-15 שנים לפני שזוהר ארגוב מגיע, לפני שבגין מקים את קואליציית המודרים, לפני המון שינויים, הם ראשונים שבאים עם הפריפריה, אל הפריפריה ואת הפריפריה.
כן, לגמרי. אני אגיד דבר נורא מעניין, זאת אומרת, אם נחזור רגע לזה, לעניין של השפה, בערך באותם שנים, ב-64 פחות או יותר, עולה ההפקה הראשונה בארץ של גבירתי הנווה. כן, עכשיו, גבירתי הנווה זה בדיוק אותו מתח. המתח בין אשת הרחוב, הקוקנית, שלא יודעת לדבר, כן. ובין הפרופסור הנרי היגנס.
שרוצה לאלף אותה.
בדיוק.
כן.
וכותב דן אלמגור שהוא בא לתרגם מאנגלית לעברית את המחזה, את המחזמר, הוא אומר, אין לי שפת רחוב. כן, אני לא יודע...
איך מדברת זונה עברייה?
לייזה דוליטל עברית.
כן.
והוא חושב את זה וממציא, ובהרבה כישרון היה לו לדן אלמגור, תן לו קרדיט, אבל מי שעשו את זה, מי שעשו את הדבר הזה, והוא כותב את זה ממש באותו מקום שבו כותב לגבירתי הנווה, זה הגששים. זאת אומרת, מי שהצליחו באמת לייצר שפת רחוב אותנטית, אלה הגששים.
הם עשו, בתוך התהליך שלהם, הם עשו משהו ש... אף אחד אחר אולי לא הצליח, הייצוגים שלהם מאוד מגוונים. אתה אף פעם לא יודע עד הסוף מי שייך לאיזה עדה.
נכון.
החטא והעין של פולי הם אותנטיים, כמו הפלפל של שייקה.
כן.
ואתה לא יודע בדיוק, אבל אף ייצוג עדתי לא מעליב. בניגוד לכל כך הרבה מערכונים, שהדמות של הערבי, המזרחי, העולה, תמיד מבוזה. אני חושב שהם לא, אף דמות אצלם לא בזויה.
נכון, באמת.
המון כבוד.
יש, לכל דמות יש, אני חושב שגם בסוף בחשיבה של מערכון, בחשיבה של איך אתה מעמיד במה, איך אתה מעמיד בתוך סיטואציה מאוד מהירה, מאוד קטנה, דרמה. אם יש דמות שאין לה כוח, אז היא לא מעניינת.
או מתח.
או יכולת, או משהו. אז אתה לא תצליח לעבוד איתה, אתה לא תצליח ליצוק אותה לתוך תבנית של מערכון. מערכון נוצר מההתקלויות כוח האלה, מהווקטורים השונים של הכוח, שמייצרים, שאצלם קיימים כבר ברמה של הדיבור ושל הכל, ואחר כך נבנה על גבי זה רמה של דרמה, שיושבת גם על מתחים אמיתיים, כן? ובאמת, ואם זה היה סתם סיפור, או של המקומי החכם והעולה החדש הנבער, או הפוך של המדכא והמדוכא ברמה מאוד סכמטית, זה לא היה מעניין. הם מבינים שכדי שהמערכון יהיה מעניין ומצחיק, הם חייבים ייצוגים יותר מתוחכמים.
למה הייצוג המתוחכם?
הייצוג המתוחכם זה לתת לבן אדם פתחון פה. זה לתת...
לכל אדם.
לכל אדם פתחון פה, כי אחרת זה לא מעניין.
אז אני רוצה ללכת עוד קצת אחריך. אני חושב שבאופן מאוד עדין, כי הם עדינים, הם לא גסים, אולי כי התקופה הייתה יותר עדינה, אני לא יודע.
נכון, למרות שיש לך בתקופה הזאת גם את אורי זוהר, הוא אדם לא עדין בכלל.
אבל מאוד מתוחכם.
לא תמיד, לא תמיד.
סליחה, חלק מהדברים שלו מאוד מתוחכמים.
נכון, נכון.
בסדר?
תלוי מה.
100%, חסר האופי. יש לו כמה דברים מאוד מאוד טובים.
כן, כן, לא.
אבל אוקיי, רגע, נעשה תוכנית על אורי זוהר, בסדר? לשנה הבאה בירושלים. הוא יבוא כמו הוריי. בדרך כלל, או לא מעט פעמים, הפריבילג הוא האידיוט. קלרשו, הוא הרומני, שמגיע למוסך, שברור שהדפקו אותו, אבל הוא יוצא הדביל תמיד, או הלקוח ממרזי ישראל, או לכתיק בר זוהר, כל אחד מהם, הוא לכאורה, הוא האליטה, והוא המבוסס, והוא המידל קלאס, והוא זה, ובא עם החבר'ה, מורידים אותו, והאליט יוצא אידיוט, וזאת תנועת מחאה שמבקרת בעצם את הסטרוקטורה החברתית.
לגמרי. אף אחד לא יוצא טוב, זאת אומרת, הוא יוצא רמאי, והוא יוצא אהבל, כן? ומצד שני, זה מאוד מעורר הזדהות. כולנו היינו בסיטואציות שהיינו, נסמכנו על איזה איש מקצוע, שהרגשנו לגמרי כלולס.
שהאלמנט על חשבונו.
זהו, שהאינסטלטור שעושה לך טובה שהוא מגיע, כן? אני חושב, הם לוקחים את זה בהרבה מובנים, וחלק מהמוכנים ממש קישון כתב. זאת אומרת, זה דבר מאוד קישוני, כן? בעל המקצוע שכביכול הוא לטובתך, אבל בעצם דופק אותך. אבל אצל קישון אין לך את כל ההדהודים החברתיים המתוחכמים יותר, זאת אומרת, אין פה איזו מחשבה על מי זו הדמות הזאת מעבר לפונקציה הרזה שלה בתור בעל המקצוע, והם מצליחים להפוך את זה לדרמה אנושית חברתית מתוחכמת יותר, אני חושב.
יש משהו בהופעות שלהם, כשאתה שומע או את ימי הרדיו, או שאתה רואה אפילו את היוטיובים המהבבים, כן, שהרבה מאוד פעמים מזכיר לי את התפילה בבית כנסת ספרדי.
מעניין.
אוקיי, okay. אשכנזי בא לבית כנסת, הוא יושב, החזן אומר את הפסוק הראשון, הקהל מנמנם באמצע אומר רחל, החזן אומר את הפסוק האחרון וממשיכים. בבית כנסת הספרדי כל הקהל אומר את כל התפילות כל הזמן. כן. אתה מגיע להופעה של הגשש, הקהל יודע את כל הפנצ'ים, הוא חוזר איתם על המילים, אוקיי, okay, ועדיין צוחק. זאת אומרת, כל השיחה היא שיחה של בית כנסת ספרדי, ירושלמי.
לגמרי, לגמרי. ובתוך זה אני חושב, גם אפילו עיצוב הבמה. יש לך עיצוב במה קבוע.
מינימליסטי שהוא?
שלושה מיקרופונים.
ושלושה אנשים עם חליפות.
זהו, ושלושה אנשים עם חליפות, בדיוק. זאת אומרת, אתה, אפילו איך שאתה, אתה יודע איך זה ייראה. אתה לא צריך לדמיין.
ועולים נורא לאט לבמה, ושותקים את הפאוזה של השלוש דקות הראשונות.
כן, זאת אומרת...
הסטרוקטורה תמיד במקום.
זהו, וזה אחד הדברים שעוזרים, עוד לפני שאתה יודע את המילים, אתה יודע מה לדמיין, יש לך איזו תמונה.
אין הפתעות.
והם הצליחו לייצר לעצמם, כן, וזה יאמר בעיקר לזכותו של שייקה אופיר, שהיה הראשון שעשה את זה, את האיקונוגרפיה הזאת. ובתוך זה, ברגע גם, אבל שיש לך משהו מוכר, ויש לך את הנקודות שאתה יודע שתקבל שם, אתה יכול ללכת למקומות מאוד מאוד פרועים. כן? אני חושב, זאת אומרת, אני חושב, הם התגרו את הקהל שלהם בדברים מסוימים. זאת אומרת, להגיד, הייתה פה איזה, היה מפגש שלם, בלי
אני
חריקות.
עבודה, רק, אני עבודה, רק מצביע ליכוד.
זהו.
זה, חבר'ה, את מי אתם מרמים?
נכון, כן. נכון. אז לגמרי יש שם, אבל עוד לפני זה, זאת אומרת, זה כבר שלב... שהם חייבים לדבר פוליטיקה, זה שלב מאוחר, זה בדיוק השלב של מוטי קירשנבאום. כשניסים אלוני כותב להם, וכששייקי אופיר כותב להם, הם נורא רחוקים.
תרבות רחוב.
מכל מחשבה פוליטית, מכל מחשבה אפילו מערכתית. זאת אומרת, תחשוב מתי מתחילים לדבר על בנקים במערכונים שלהם. בנק זה חלק מהממסד. המערכונים קוראים באיזה שממה בלתי ממסדית, זאת אומרת, יש שם כלא של הצבא, אבל זה לא באמת הצבא, זה מין, השאירו אותו
שש, כן.
לעוד זמן על התנהגות טובה. כן. כן, זה לא איזה מערכת מסודרת, זה מין שממה
קאוטית מאוד.
מבולגנת לגמרי.
והבנקוחור זה באמת כבר עידן אחר.
זה כבר עידן אחר, זאת אומרת, הדבר הזה, הוא נותן להם משהו כבר לתקופה מבורגנת יותר כביכול.
שגם הקהל השתנה כמובן. גם הקהל הוא כבר דור שני שלישי בארץ, הוא כבר לא רק נכון. מסע של זיכרונות, אלא גם של מהות מקומית. תראה, דיברת קודם על הפרפקציוניזם שלהם.
לגמרי.
שנוסיף עוד רובד אחד לכל מה שתיארת, זה לא שהכותב כותב והשחקן משחק. כל השנה הזו היא שנה של אינטראקציה, עד שהכל יושב לכל אחד בשפיץ של הלשון. הם חלק מהיצירה של הטקסט.
לגמרי.
ואני חושב שיש עוד מתח, אתה מנית כבר המון מתחים שלהם, מתחים קונסטרוקטיביים, שבתוכם האירוע קורה בתווך שבין הכתבים של המתח, יש עוד מתח מאוד מעניין. רוב הדברים שלהם זה על הפרטאץ' ותאוות הבצע והחפיפניקיות ועל השחיתות הישראלית, מגיעה הקבוצה הכי מהוקצעת בשוק ומדברת על תרבות החפיף הישראלי. וזה כשלעצמו מייצר אמינות בתיאור השחיתות. זה מושחת שאני מאמין לו, אוקיי?
כן, אבל בסוף... יש להם איזה מערכון, מערכון ישן יחסית, על בית המשפט, כן?
תזכיר לי.
תובעים מישהו על זה שגנב אופניים, ובעצם מסתבר שהוא גנב אופניים כדי לחסות על רצח, כדי...
כן.
להשתיק כן. איזה מעילה של דברים איומים, זאת אומרת, בסוף...
הישראבלוף הזה...
הישראבלוף הוא מצריך המון מאמץ, כן. והוא מצריך המון משחק. זאת אומרת, האדם שבא למקצוע, שבא אליך, הוא בעצם עושה לך הצגה. כן? ולכן הם מראים, זה לא מתח, הם מראים בדיוק איפה הדברים האלה, מתחברים, מתכנסים ביחד, כן? רק אדם, רק שקרן, שהוא מאוד מאוד מעוקצע, שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, שהוא גם קונה אותך באיזושהי חביבות, והם תמיד חביבים, רק הוא באמת יכול לרמות אותך.
והטענה כן? שלי רצתה ללכת מעט יותר רחוק.
אוקיי, אז
תדייק אותה. המציאות דאז. גם של שנות ה-60, כבר הייתה מושחתת. היו אומרים על ראשוני מפלגת העבודה, שהם היו אומרים, יעלה כמה שיעלה, העיקר שיראה צנוע. כלומר, תמיד היו אנשים ששלחו ידם בקדרה.
לגמרי.
אוקיי? ומגיעים הגששים, אם הייתי אומר לך, נגיד, צועק לך, מושחת, נמאסת, מי שומע, אף אחד לא מקשיב, אף אחד לא זה, שמגיע בן אדם ומצליח בחיצים שנונים, לתקוע בול, בעוד בלון, ובעוד בלון, ובעוד בלון, האמינות של המקצועיות שלהם מעצימה את החפיפניקיות של המציאות.
כן, זאת אומרת, אתה אומר, זה, כשאתה רוצה להצביע על איזושהי תופעה ולהגיד משהו פה לא בסדר, אז כשאתה עושה את זה בתוך איזה משהו מאוד מעוקצה בעצמך, זאת אומרת, אתה מייצר איזושהי רמה של אמינות, כן, שהיא אחרת. זאת אומרת, הם הופכים להיות איזה, וזה קשור גם לחליפות. זאת אומרת, אומרים, אנחנו באים ומכבדים אתכם.
נגיד יותר אפילו.
עכשיו תקשיבו למה שיש לנו גם להגיד.
תאמין לי, כי היה מחקר בעשור האחרון בארצות הברית, שאנשים מקבלים ניוז חדשות, ומאמינים לג'ון סטיוארט יותר מאשר הם מאמינים לחדשות ב-CNN או בפוקס ניוז.
לגמרי.
כי הסתירה היא נשאית של משהו, ואנשים האמינו לגשש יותר לפעמים מאשר הם האמינו
חיים יבין.
לחיים יבין, לנאום של ראש ממשלה.
לגמרי.
וזה לוקח אותי קצת לסוגיה שאתה זרקת אותה במילים הראשונות שלך, לנצחיות או לסמי-נצחיות של הגשש. ואני אשאל, איזה סתירה נשארת ואיזה סתירה היא בת חלוף?
אז אני חושב, כן.
אתה רוצה את זה יותר חד?
יש לך איך לנסח את זה אחרת? קדימה.
יש לך, אם אני אבקש ממך עכשיו, שי, מראש הראש שלך, מטופ אוף יור הד, תן לי 20 ציטוטי גשש, אתה נותן לי עד המקום. אני אומר לך, תן לי 20 ציטוטים של ליאור מילר.
אולי, מי זה ליאור מילר?
בדיוק, אולי גיסנו.
אדיר מילר.
אדיר מילר, סליחה. אתה, אוקיי? אדיר
כן,
מילר.
נכון.
אולי גיסנו. אין לך. אז מה ההבדל? הוא מצחיק קהל, הם מצחיקו קהל, הם נוגעים בחומרים חיים, הוא נוגע בחומרים חיים. למה זה נשאר וזה לא?
יש לזה הרבה תשובות, כן? וכמו שאמרו, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. זאת אומרת, יש איזה רגעים מסוימים, או מדיומים מסוימים, או דברים כאלה. תחשוב, היום אנחנו חיים במתקפה של תוכן. יש כל כך הרבה תוכן, יש כל כך הרבה אנשים מצחיקים בארץ, שכמה שלא ננסה, המרכזיות שהייתה לגששים בתוך המציאות שבה הם התחילו לפעול, שנות ה-60-70, לעולם לא תעבוד. זאת אומרת, יש פה עוד הרבה משתנים.
יש ערוצי תוכן.
ערוצי תוכן, אז יש לך 3 ערוצים בטלוויזיה, רק שאתה מקבל בחינם, ותוכניות בכבלים.
ו-10,000 ערוצי יוטיוב פרטיים.
ויוטיוב וטיק טוק וכל מיני דברים. לך עכשיו, תמצא את הדבר שידבר לכולם. כל אחד יכול למצוא את הנישה שלו. אני, יש לי כמה אנשים שמצחיקים אותי, אני עוקב אחריהם. איך הגעתי אליהם? כמעט במקרה. חבר אמר לי, תמצא אותו, עלה לי בפייסבוק. כשגששים, היה להם את המזל להיות במצב שבו ישראל הייתה הרבה יותר ריכוזית, והייתה צמאה לאיזה ייצוג אולטימטיבי שלה, הייתה צריכה, היא עברה את צרולי, כשהיה אולי הייצוג הראשון שלה.
זה הדמות הקריקטורה של דוש.
בדיוק, איך אתה מייצג את ישראל, איך נראה ישראלי, חלוץ, מכנסיים קצרים, כובע טמבל. כן, אז ישראל הייתה צמאה לייצוג מתוחכם של החביב שלה והכל, אבל, והגששים נכנסו שם. אז זה עוד לפני. עכשיו, אפשר גם לדבר על אלמנטים ספציפיים בהומור שלהם, הרי לצד הגשש פעלו עוד הרבה קומיקאים מוכשרים מאוד, לא נמנה אותם כדי לא להעליב, אף אחד שלא מנינו. אבל באמת היו פה תוכניות מערכונים מדהימות, ודברים שאם תלך ותחפש אותם, הם מאוד יצחיקו אותך. אבל הם לא שרדו כמו הגששים. ואני חושב שהסיבה שהגששים שרדו, זה כי הם באמת נוגעים במתחים מאוד מאוד בסיסיים לחברה הישראלית, כן? דיברנו על המתח הלשוני, דיברנו על המתח העדתי.
אני מסכים לכל, ואולי מעט להוסיף לזה, או לבחון את הגבולות של מה שאתה אומר. אני חושב שבאופן עקרוני, תיאור של מציאות חולפת, דינו לחלוף. אז חיכיתי את ביבי נתניהו עם פאה, בלי פאה, שיער סגול, שיער של עכברים, מה זה חשוב? עוד 5 דקות לא יזכרו מי זה. סתירה על אישים באופן פרסונלי, ממש באותו רגע זה נורא אקטואלי. דודי אמסלם נורא מצחיק עם השעון קרטיה שלו, אבל עוד 7 דקות כבר אין שעונים.
נכון.
ולעומת זאת, תיאור של תופעות מהותיות יזכה לחיי נצח. תשמע, חלק מהסתירות והיווניות עתיקות היומין, או השייקספיריאניות, או המולייריות, קיימות עד היום, לא כי איזה דמות משיילוק מסוים עדיין חי וקיים, כי התופעה האנושית.
כן, זה נוגע, אז אתה אומר, וזה משהו נוסף. אני אומר, זה מתחים מאוד מאוד בסיסיים לישראליות. אתה אומר, זה לא רק מתחים בסיסיים לישראליות, אלא יש פה משהו, אולי אפילו אנושי,
כן.
שהוא עמוק וזה נוגע בזה, כן? בדיוק כמו שמולייר נוגע בקמצנות ובהיפוכונדריות ובכל הדברים האלה במערכונים שלו.
ואף אחד אחר לא נגע בהם עד אז, אולי גם בימינו בקושי נוגעים בהם. ואז המון דברים שאתה רואה אותם היום, אני נורא צוחק למראה דמות זו, למראה דמות אחרת.
כנל.
אני לא זוכר כלום. מה זה לימד אותי? מה החכמתי? נה, היה לי 5 דקות של אסקפיזם, next please. והם נתנו לי המון התבוננויות.
לגמרי, כן, וזה קשור לזה שבעצם המערכונים שלהם הם מין הצגות קטנות, הם מין קומדיות.
סיטקום.
self-contained.
סיטקום, כל אחד הוא קומדיה של סיטואציות.
לגמרי, ואם נחשוב באמת על עוד יצירה ישראלית שבעיניי עומדת במבחן הזמן לגמרי, זה קרובים קרובים.
כן, חנה מרון ויורם גאון.
בדיוק, שהסיטואציה הכביכול אזרחית בורגנית הזאת, והרבה מהמתחים שאיתה במשפחה הזאת מתמודדת, לא מאוד שונים מההתמודדויות של האזרח הישראלי היום.
ולכן יכול מאוד להיות פתוח, לכן מאוד יכול להיות שסברים הרננדה היום היא סוג של פרק ב' של קרובים קרובים.
כן,
אני אגיד. שגם נוגעת בתופעה.
כן, סברים הרננדה היא ספציפית סדרה לא מספיק מהוקצעת. כדי להגיע למקום האנושי הזה, אני חושב שדווקא אדיר מילר בשביל אנשים מסוימים, אני לא הייתי מתחבר להומור שלו, אבל יש אנשים אחרים מצליחים למצוא ברמזור ובסדרות האלה איזשהם מתחים שנוגעים להם אנושיים מעניין. בסיסיים על, כן, על מה זה להיות בזוגיות, מה זה להיות בזוגיות יציבה בזוגיות, לא יציבה, בחוסר, במין כזה מצב של אישה כל לילה, כאלה, אז הדברים האלה, כן, אני חושב שהוא מצליח אולי לגעת בדברים האלה.
אני...
וארץ נהדרת, כמה שמצחיקים, הנה, אני אגיד, נאמר את זה בצורה פשוטה, החבורה של ארץ נהדרת, או כמה מהם, יצרו סדרה שנקראת הפרלמנט, כן?
כן.
סביב הדמות הזאת של שאולי.
כן.
זה אולי, וזה כנראה ישרוד יותר, והמערכונים האלה זכורים כבר עבר עשור.
גם שאולי בבית חולים, כן.
זהו, וכל הדברים האלה, אני אגיד לך, מצטטים אותם בצבא כל הזמן.
כן, וזה נכון שאצל אדיר מילר יש כמה וכמה סיטואציות, בייחוד המשפחתיות.
לגמרי.
עם הילדים, עם... יש משהו שאני... כן, אני מצטט אותו, אני אפרגן. שהוא אומר שכשהוא רואה על הוואטסאפ שלו, עם הטייפינג, ואז שלוש שעות לא מגיע כלום, כי עם המדפיסה. כן, זה נכון, זה נכון, מקלידה. אוקיי, בוא נלך טיפה להלאה.
קדימה.
ספק אם היום מעלים גשש חיוור על ישראל דהיום, האם 70% מהדמויות שלהם שורדות? כי הם חיו בעידן של אין בו תקינות פוליטית,
mm-hmm.
ואז הדוס דוס, החכם האימון הוא חכם האימון, היום אתה לא יכול להגיד על מישהו שהוא או יש, מה שהאמריקאים קוראים, ה-N-word, אתה, יש מילים שאתה לא יכול להגיד אותם.
לגמרי.
אז אני שואל, אתה, דור X כלשהו, אוקיי? האם תיתכן קומדיה בעידן של תקינות פוליטית?
זאת שאלה מאוד מאוד קשה.
בוא נתחיל, בוא נחפור.
אני אגיד, קודם כל אני אגיד, הגשש לא עובד היום בחלק מהמובנים שלו, כי הדמויות האלה, עוד לפני שהן סטריאוטיפיות, הן פשוט נעלמו ופגו מן העולם. כן, זאת אומרת, אין לך היום כמעט אנשים שמסתובבים ברחוב עם מבטא רומני כבד. אין לך את החכם הירושלמי הספרדי. זה דמויות שהן כבר פשוט בחלוף השנים.
בסדר, אבל, אז, אבל יש אחרות, אני לא יודע מי
אז אפשר לחשוב על דמויות
יש אחרות. יש אחרות.
ואני חושב, נכון, הומור בנוי במידה רבה על הפתעה.
נכון.
כן?
בפאנצ'ליין.
בפאנצ'ליין, כן. כן. אתה חושב שזה ילך ככה וזה הולך אחרת, וזה מפתיע אותך ומצחיק אותך. כן? הדבר הזה... חייב, במובן מסוים, שיהיו לו מודלים קיימים. הומור, הרבה פעמים, מערער על התפיסות הפוליטיות הבעייתיות של התקופה שלו. כן, תחשוב על סרט של מל ברוקס, וקפים לא עתים. כן?
Okay.
זה סרט שהיום לא היה מתחיל בכמה שהוא כולל סטריאוטיפים בעייתיים ביותר, של שחורים, ושל הומואים, ושל עוד הרבה הרבה, ושל נשים, כן, וזה בגשש, עם יותר מהכל, יותר מהדמויות הדתיות, היחס לנשים הוא בעייתי. אז אני אומר, מצד אחד, מל ברוקס מנציח במובן מסוים, סטריאוטיפים מאוד 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 קשים, mm-hmm. שלנו היום קשה איתם, ומצד שני, אם אתה רואה את זה בעיניים של, אז שהסרט הזה יצא בשנות ה-60, או ה-70, אני לא זוכר, הוא עושה עבודה מדהימה בלהפדיע אותך, בלאן הוא לוקח את הדמויות האלה, בלהגיד, הן לא חייבות להיות רק מה שאתה חושב, אבל... כן? בלשים את השריף שיש אחור.
שי, אבל אתה קצת מתחמק.
למה?
כי אתה אומר לי, מה היה אז? ואני שואל אותך,
לא, אז, האם ייתכן
היום...
כזה, אז...
אני חדד, האם כן. ייתכן היום שאתם פשוט תהיו דור ללא הומור? כי אפשר לצחוק על כלום.
א', אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, יש הרבה... קומיקאים מוכשרים שפועלים היום, ושווה לחשוב, לא אני האדם הנכון לעשות את זה, כי אני פחות, אני עדיין, אני עוד עובד על הגששים.
אוקיי.
אבל יש כמה אנשים שמצחיקים אותי היום, ואני חושב שאפשר לנסות לחשוב מה עובד אצלם ומה לא עובד אצלם.
תשמע,
אבל אני אגיד דבר כזה, כן, הומור שעובד היום הוא הרבה יותר סטנדאפ. זה בא אדם ונותן לך אותו, את עצמו. אז הוא גם יכול להיות הרבה יותר פרוע במה הוא אומר על עצמו, כי הוא מדבר על עצמו, הוא לא מדבר על אף אחד אחר. והוא בא עם איזה מעטה של כנות, של אותנטיות, וההומור הגששי של הדמויות, בהרבה מובנים, הוא כן יכול, הוא כבר יורד ודועך, ועשוי להמשיך לדעוך, מה שצריך לזכור, שזה באמת, זה לא הדעיכה של ההומור, ההומור איננו, או אף פעם איננו, משקף סטריאוטיפים. הוא תמיד מאתגר אותם. אבל אם אתה אפילו לא יכול להתחיל עם הסטריאוטיפים האלה, אז אתה גם לא תוכל לאתגר אותם. אולי זה אומר שההומור הזה הצליח.
בוא נחזור למקום שקודם אמרתי לך, בוא נרד למטה, בוא נדבר על שפה.
כן.
אחד הדברים שמטרידים אותי בנושא שפת התקינות הפוליטית, שכל הזמן מתקנים את המילים, אבל לא את המציאות. שהמילים יהיו יפות, כן. אל תגיד שחור, תגיד לבן, אל תגיד ירוק, תגיד גבוה, אל תגיד לטעה, תגיד תולעת, לא יודע מה, אל תגיד ואל תגיד.
נכון.
כל הזמן מטפלים במילים, התופעות לא השתנו, האפליות המובנות לא השתנו, הממסדים הנפשיים לא משתנים, רק את המילים צריך לתקן. עכשיו, אין לך הומור, אין לך קומדיה, אין לך סטירה בלי מילים.
נכון.
ועכשיו, אוצרות המילים נסתמים.
נכון, ומצד שני, כל ערעור, כל מי שיהיה מספיק אמיץ לבוא ולערער, לבוא ולשים את המילה שאסור לומר אותה ברגע הנכון, יכול להיות שיצלבו אותו, זה יכול להיות, אבל אני עדיין מאמין שאם הוא יעשה את זה בצורה מספיק מתוחכמת, ויבהיר לנו שהוא, לאן הוא מכוון, ושבסוף הוא מכוון גם להומור, אבל גם לתיקון עולם דרך ההומור, אז
כלומר, אתה אופטימי ביחס לעתיד ההומור.
בהומור אין אלא להיות אופטימי. ואם לא, אז אני אופתע לרעה, אז מה אני, בינתיים מותר לי להיות אופטימי.
יש בהומורסקות הישראליות שני מצבים נפשיים. האחד, יש הומור מרושע ומאוד לועג, לעגני, ויש הומור מקרב.
אוקיי.
הלעגני הופך, תמיד אתה תמצא בפרסומות עם חטא ועין נלעגים, עד עצם היום הזה זה עוד מגיע, כביכול, הוא עם החטא ועין מבין פחות. אתה תמצא תמיד מציאות שבה עבודה ערבית היא עדיין, רק ערבי יכול להגיד עבודה ערבית בטלוויזיה, כי אחרת, אנחנו ממילא חושבים כך, אבל אסור לנו להגיד את זה. ההומור הגששי הוא הומור מאוד מקרב, אתה אוהב את הדמויות, אתה רוצה להכיר אותם יותר. רגע, גם אני רוצה ללכת לחכם האמון, אולי יש לו איזה חלום בשבילי? חלמנו.
כן.
כלומר, האם חברה, שכבר אין בה קרבות, יש בה רק פלגים ושסעים ותאים ואוטונומיות ולטיפונדיות, האם היא חברה שיכול שיהיה בה, שההומור יקרב בה?
אפשר לנסות להאמין בזה, זאת אומרת, בוא ננסה לחשוב רגע, מה המנגנונים שבעזרתם הגששים מייצרים את הקרבה הזאת? אז כבר נגעת בזה, כן? זה לייצר את הדמויות האלה כדמויות מורכבות, אנושיות, רכות. זה פחות או יותר מה שגורם לך לרצות להבין עליהן יותר. כן? אני חושב שעד היום, בדברים מסוימים, אולי זה לא יהיה לגמרי בהומור, אבל בסדרות טלוויזיה, כן? אני זוכר מישהו שסיפר לי, ראיתי שבאבניקים.
כן. כן. זה התוכנית על השולי החברה החרדית.
על שולי החברה החרדית, על בני ישיבה בתלנים כאלה, אבל שמציגה אותם באור, מצד אחד ביקורתי, ומצד שני מאוד אנושי. כן, וכשהלכתי ברחוב, הסתכלתי אחרת על האנשים האלה. עכשיו, זה לעולם לא ייגמר במה שההומור עושה. זאת אומרת, אם ההומור מקרב, ויש לך שופרי תעמולה, שעוסקים רק בלפלג כל הזמן, ואין לך מנגנונים חברתיים שמאפשרים להומור לעבוד, אז מקסימום תחשוב איזו מחשבה טובה, ולא תצטרף לכדי מציאות.
או כדבריו של ניסים אלוני, כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה. אז המצב החברתי השתפר מאוד לרעה.
נכון. ומצד שני, גם אנחנו שנינו, אני חושב, ברמה הפוליטית, מאנשים שמבינים ששיח של אחדות, שמדבר רק על אחדות, הוא שיח עקר.
הוא שיח של אחידות.
הוא שיח של אחידות.
אז אני אגיד, אני רוצה להתקרב לאזור הגילוי הנאות שהבטחנו למאזיננו בראשית השיחה.
הם עכשיו יושבים על קצה הכיסא.
אתה נולדת ב-31 בינואר, למניינם.
למניינם.
וקוראים לך שי, לא כתוב בטח בתעודת זהות בראשי תיבות, אבל זה שי.
על שם.
זה שי בראשי תיבות, אתה נולדת בתאריך פטירתו של אבא.
לא, ביום ההולדת.
ביום הולדתו, סליחה. אתה נולדת ביום הולדתו של אבי זיכרונו לברכה, ששמו היה שלמה יוסף, ושירה, אמא שלך היא אחייניתי האהובה, ואתה הבן הבכור של עדה, אחותי, שאתה יודע את קרבת הלב שבינינו, ואתה נושא את שמו של סבא.
נכון.
ואבי, אם היה דבר אחד בפוליטיקה שאפיין אותו, זה היה ההומור. והרבה שנים לא הבנתי, כי זה היה בדיחות קרש של כל מיני רבנים וג'יגנים ומשחקי מילים ו... בסדר, על רקע הדור ועל רקע התקופה, בכל זאת הבן אדם נולד ב-1909, זה עוד סדר עולם של המאה ה-19.
לגמרי.
אז הוא צחק... תומס
מן.
כן, בדיוק, הוא צחק בסגנון הקייזר, בסדר גמור. אבל היום, כשאני מתבונן אחורה על פועלו, אני מבין שבשבילו ההומור היה הנדסת אנוש לבניית קשרים.
אז אני אגיד משהו, אני חושב על עולם אחר, כן, כי אני לא בעולמה של פוליטיקה, חוץ מלהצביע בבחירות ולהתווכח מול אנשים ברמה קטנה יותר.
וללכת להפגנות.
וללכת להפגנות, נכון, בעזרת כמה שאפשר.
צריך להקפיד על כמה מצוות, לא? כן.
לגמרי. עם כמה שאנחנו חוטאים ברכילות.
כן, אנחנו מתקנים את זה ואנחנו בתיקוני עולם, בהפגנות עולם, כן.
למרות שאפשר לעשות ביחד, זה אנחנו מקפידים לרחל בהפגנות. אז... בתוך עולם השירה, אני מאוד מאמין, אחד הדברים שהכי חסרים לי בשירה שנכתבת היום, שאני עוקב אחריה, זה היעדר הומור. כי אני חושב שזה מעיד על איזושהי רמה שהשירה הופכת להיות איזה ביטוי אישי של המשורר, איזה מערכת סגורה כזאת. וברגע שאני משתמש בהומור, אז אני פונה למשהו שהוא מעבר לי, לאיזה... כלי תקשורת עם האדם האחר, כן? וזה בדיוק זה, זאת אומרת...
ומהמשוררים האהובים עליך, ליהודה עמיחי יש הרבה טוויסטים...
כן, כמעט מצחיקים.
כן, ממש, אם אתה מבין את הטקסטואליה ואת את הסיבובים שלו, זה, הוא באמת לא אילם, לא גבוה ולא דק. ודליה רביטוקוביץ' לעומת זאת, היא די אובדנית בחיפושי הומור.
אבל... יש לה גם הומור, זאת אומרת, קודם כל אם תקרא את המאמרים הפובליציסטיים שלה.
אני דיברתי על שירה, אתה
נכון,
שמת
לא,
יד
אומר,
על שירה.
היא אדם עם הומור, כאדם, זה לא בהכרח מתבטא בשירה, ועכשיו אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, שירה לא בהכרח צריכה להיות מצחיקה כדי להיות הומוריסטית. זאת אומרת, דליה רביטוקוביץ' מציגה את היכולת מפגש, את היציאה מעצמך, זה קשור למה שהתחלנו לדבר, אפילו בתחילת השיחה של... של, כן, כשפה משותפת ויכולת לשחק עם ביטויים ודברים כאלה, שזה כן יש אצלה, כמקדם של הומור, כמשהו חשוב בעניין הזה, ואין לי תשובה לך על המקום, על עוד מקומות שאפשר אצל רביטוקוביץ' לראות הומור, אבל אפילו תחשוב על השיר המזעזע ביותר שלה, שיר שמפרסמת אחרי סברה ושתילה, תינוק לא הורגים פעם. כן, עצם היכולת להגיד את זה, היא מאוד אירונית, והיא הלך מחשבה, מזעזע נורא והיום, שיכול לעבוד גם בהומור.
שמתכתב עם הסרט, אתה חי רק פעמיים.
אמן, למשל, ועל זה לא, אז זה גם פרודיה על ג'יימס בונד.
כן.
הנה, פרודיה. אבל גם עצם היכולת להגיד, כאילו, הרף לכם, בואו, אתם, זה להציג אותם כאיזה גנרלים גדולים ומגוחכים.
אז אני אגיד לך, קשוט עצמך, כלומר, איפה אתה בתוך ההומור הזה? ועד עכשיו, כלומר, דיברנו שיחה, אישית של דוד ואחיין, אבל צריכה לא הייתה פרסונלית. אתה בגיל 17 מתמודד לתחרות בבית עגנון.
זה לא מאוד מעניין.
שנייה, אני אגיד לך למה כן.
אוקיי.
ואתה כותב סיפור קצר, אוקיי? בסיפור קצר, שאתה הולך בשדרות בימימון, שזה השדרות שסבתא גרה, זה סבתא שלך, ואני נולדתי בהם, ואתה פוגש מישהי בשם דינה, ואני אומר לך, וכל הסביבה וכל התיאור מהדהדים את שירה של הרבס, של, של שירה של אגנון ודוקטור הרבס וכולי, ואתה פתאום דרך הרומנטיקה והזיכרון של מישהי שהייתה נעלמה לך לרגע וחוזרת, אתם הולכים לעמק המצלבה, והיא מין שומרונית טובה כזאת, נפנית לאדם הנוסף שבחדר, השחוב על דרגש, אורו ורוד מזהה וחולו קבועה העומדת להיבקע, היא פושטת ממנו את בגדיו הקרועים ונגלים פצעיו המדממים, זה ממש ישו, זה לא מצחיק.
זה כן,
זה מאוד... וזה ילד בן 17, שי.
כן, כתבת אפילו את זה בן 16 כשכתבתי את זה.
אוקיי, אבל שפרסמת. כן, זה השפה נהדרת, זה תיאורים נהדרים, דקים מן הדקים. אבל זה לא מצחיק.
קודם כל זה פרודיה. במובן הזה...
באמת? שוב לא הבנתי משהו?
לא, זאת אומרת, זה עגנון, זאת אומרת, זה לקחת את עגנון ולחכות אותו. כן? היה לי מודל מאוד ברור ומובהק בראש.
של שירה.
של, לא, 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 זה לא בדיוק שירה. זאת אומרת, זה בדיוק, האופן שבו הסיפור בנוי, זה יותר סיפורים אחרים של עגנון, סיפורי ספר המעשים.
אוקיי, בסדר. וגם הפתיחה המדרשית על, על מגילת אסתר, שאתה פותח איתה.
כן, נכון.
בסדר, אוקיי, טוב.
אני אומר, אז זה פרודיה של עגנון. היכולת לקחת שפה, לקחת מבנה, ולהעתיק אותו, כן, היא יכולת פרודית, במובן הזה, ולקחת את הנושא שמעסיק אותי, העסיק אותי אז, מעסיק אותי היום, כן, שזה באמת כיסופי משיח, ומה המשמעות של המשיחיות ביהדות, ומה המקום של בן איש לאישה בתוך הדבר הזה, וכל הדברים האלה, ולדבר אותם בעזרת שפה שיש לך מן המוכן, של זה יכול להיות עגנון, וזה יכול להיות מה שהגששים עושים, בלדבר על מה שמעסיק אותם בחברה הישראלית היום, ותמות אנושיות בסיסיות, ולדבר אותן בעזרת שפת הרחוב הירושלמית, כן? והומור הוא בעיניי, ואני חושב שאנחנו כל הזמן נתקלים בקיר הזה, הוא מפגש בין נושא מסוים, בין עיסוק מסוים, ובין האופן שבו הוא מתבטא, שהוא לא הכרחי בהכרח, לא הכרחי בהכרח זה חזרה מיותרת, אבל כן, שהוא לא הכרחי לביטוי של הזה, כן, והמתח הזה שיש בהומור, בין התמה ובין ההצגה של זה, ובין הנושאים הרציניים שהרבה פעמים אתה רוצה לדבר, ובין הצורה המצחיקה שאתה עושה את זה, כן, המתח הזה הוא בעיניי מתח בסיסי, שקיים אצל הגששים באופן שבו הם פועלים, קיים אולי אצל דלי רביקוביץ' שחלק מהשירים שלה, והיה קיים באותו סיפור שכוח אל, שהיה מוטב שישכח באינטרנט.
לא, אני לא חושב, אני לא חושב, אבל בסדר.
מה שאני אומר משכנע אותך?
חצי, כי אני לא חושב שחיקוי בהקשר הזה, האימיטציה די, החיקוי האל, הוא רק הומור. אני חושב שהוא גם ללכת בדרכי ראשונים. יש בו גם המשכיות ובנייה על יסודות קודמים.
לגמרי.
למובן הרציני, כבד הראש של המילה, אבל בוא נשאיר את זה בצריך עיון. אתה יודע, אחת השאלות שאסור לשאול, שמבוגר אסור לו לשאול צעיר, זה מה אתה הולך לעשות, נכון? מה השאלה מעצפנת? אני היום לא יודע מה אני הולך לעשות, אז אני יודע מה אני שואל אותך, אבל אני אשאל אותך שאלה מסוג אחר. כשתגמור את כל המהלך של הלימודים, ולימוד ספרות, אני מניח, יש סיכוי שתכתוב דוקטורט על הגשש?
דוקטורט, יש כבר הרבה מחשבות.
כן, זה מפתה לעבות את החיבה שלך גם בעומק אינטלקטואלי?
תשמע, לא אמרנו, זה דבר מאוד בסיסי על הומור, וזה שבדיחה היא כמו צפרדע, אם מנתחים אותה, זה אומר שהיא מתה.
אני מכיר כמה צפרדעים אחרות שנדחו אותם, כולל בהרדמה מלאה ולא קרה כלום.
אוקיי, אני אומר, ויש בעיה בכל מה שעשינו עכשיו בלנתח הומור, כן? ובסוף, ונחזור לשאלה אחרת שלה ששאלת אותי, למה אני אוהב את הגששים? ככה. אני פשוט אוהב אותם. וזה משהו שהוא קודם להכל, וזה משהו מאוד אישי שלי. כן, וצריך להיזהר כשמתעסקים בדבר הזה. ומצד שני, אני גם אגיד שלהכין לתוכנית היום ולחשוב על הגששים באיזה רמה אחרת, בתוך הקשר היסטורי, בתוך החשיבה על מה המנגנונים שמבנים אותם ומה הדפוסים החוזרים שלהם, היה לי עונג גדול, ויכולת להסתכל על משהו בצורה בוגרת ומתוחכמת, שאני מקווה שזה מה שלימודים מתקדמים וחשיבה אקדמית אמורים לפחות לעזור לבן אדם, ולא רק לפחד על תקנים ודברים כאלה, אז כן מעניין אותי עוד לטבול שוב פעם בנהר הזה של הדבר הזה. איך זה, שזה יצא לפועל? צריך לחשוב על זה.
שי, זה מצחיק שיש שיחה כזאת, נכון? בין דוד לבין אחיין, שהיא כבדה, היא מצריכה מערכון כלשהו, והזהרתי אותך את אשר הזהרתי את עצמי לפני השיחה, בוא לא ננסה להצחיק, בוא נדבר. אז רוב הדברים דיברנו, ואחד הדברים הנפלאים שרכשתי בשיחה הזו, זה שהכרתי עוד רובד בך. ואני בטוח שאם יש שמיים, ובשמיים יש גן עדן, ובגן עדן יושבים הוריי, והם, שהם זקניך, יש להם נחת רוח.
רק בשביל זה היה שווה לעשות את השיחה הזאת היום.
שי, בהצלחה גדולה. תודה.
תודה רבה.